ברוכים הבאים לעוד פרק של אומש מדבר כדורגל, פרק 70. מתחילת היום אני יורק בכל פעם שאני רואה סולם, ולא עברתי מתחת לחתול שחור. לבשתי תחתונים של מכבי חיפה, חולצה, הלבשתי את הילדים. ואני חייב לומר שזה לא הלך רע כמו שפחדתי, ולא טוב כמו שקיוויתי. אולי הססנות של דגו, שלא הכניס את קינדה מוקדם יותר. ואולי יכולנו באמת גם לנצח את המשחק, על אחת כמה וכמה. שוון אוברים ירד לפני המחצית, לאחר שנפצע, וייתכן שגם גמר את העונה, ואני ארחיב על זה קצת אחר כך. והמסורת נמשכת. אנחנו לא מפסידים למכבי תל אביב עם ליאו רפאלוב, אבל אנחנו עדיין עם 7 משחקים ללא ניצחון, ועדיין הפער מהמקום הראשון עומד על 10 נקודות. ראינו, כמו שאמרתי, שמכבי תל אביב במחצית השנייה הייתה בפאניקה, והם לא היו רחוקים להפסיד את המשחק, כמו שאם נאמר את האמת, יכולנו לקבל יותר מגול אחד במחצית הראשונה, וגם זה, בעזרה גדולה מאוד של שריף קיוף. 24 נקודות בקופה, והרגשה שאפילו פינטוז על אליפות הולך ומתרחק. אבל אני מסרב להיכנע עד השנייה האחרונה. אז קדימה, סיכום המשחק מול מכבי תל אביב, כשלפני זה די אישית על כל מה שהלך פה בשבוע האחרון מאז ההפסד מול נתניה, וכמובן, הכנה לקראת המשחק מול סכנין. פתיח וממשיכים. אז דמיינו סיטואציה שאתם עובדים במקום מסוים. עושים עבודה לא רעה בכלל. קידמתם צעירים, שחקנים שנמכרו ואם מכרו בלא מעט כסף, הכנסתם לקופת מקום העבודה עשרות של מיליונים. אף אחד לא באמת נתן לכם צ'אנס להצליח מההתחלה, אבל יצא שעשיתם עבודה לא רעה, ואפילו נבחרתם לעובד המצטיין בין כמה וכמה חברות, והחזקתם שם מעמד כמה שבועות. עכשיו אתם מדורגים במקום שני. היו לכם כמה מעידות. ועל אף שנותנים לכם להמשיך לעבוד, כל מי שאתם מדברים איתו אומר לכם שכבר עובדים על מחליף בשבילכם. אבל כרגע אתם חייבים לשמור על התפוקה כשהעתיד שלכם לא בטוח, ושוקלים להחזיר את הקודם שהוא על תקן קדוש בארגון בו אתם עובדים. ואם הרגשתם שנכנסתם לנעליים גדולות לפני, ואם הייתם לחוצים לפני, כנראה שעכשיו אתם תהיו בלחץ אטומי. בשביל רובנו מדובר באיזשהו תסריט של סרט הוליוודי, אבל דגו חי את זה כל יום, מהיום שהוא חתם במכבי חיפה ועד עכשיו. ועל אף שיש לי לא מעט ביקורת כלפי ניהול המשחק שלו כבר לא מעט זמן, מתחילת העונה. וגם במשחקים הטובים לא חסכתי ביקורת על מה שהיה צריך. אני חושב רכשים לאחרונה מראים שהשנה המועדון עם התנהלות לא מחמיאה במיוחד. אז ההתנהלות בשבועות האחרונים היא שכונה לכל דבר, ואני אפילו לא נכנס לכתבים שמרשים לעצמם לדבר בצורה מזעזעת למאמן, ואני הייתי מרחיק אותם מישיבות העיתונאים. ועובדה שאף אחד במועדון לא קם וניער את אותו כתב שלאורך העונה דאג לתנף פעם אחר פעם. הלחץ במכבי חיפה העונה מראה שעד כמה שחשבנו שהתקדמנו ב3-4 שנים האחרונות, עדיין יש מה לשפר. עצם זה שהמועדון לא מסר שום הצהרה בגין נכון לעכשיו לא נעשים מגעים ומסי הוא מאמן הקבוצה, עשתה הרבה יותר נזק מתועלת. ויתרה מכך, פגישות וסיכומים ראשונים עם ברק בחר לא הוסיפו לזה. אם במועדון לא מבינים את גודל הפגיעה המורלית והמנטלית במאמן ובסגל השחקנים, אני באמת שלא יודע מה לומר. איך אתם הייתם מרגישים אם בתחילת השנה אף אחד לא היה נותן לכם צ'אנס? התמוטטות קטסטרופלית נכתב, ועדיין מסי צלח ועשה התמודדות עם השנה הכי פסיכית בתולדות הכדורגל הישראלי. ואם חשבנו שבשנה שעברה היה מטורף בגלל המונדיאל, אז השנה הראתה לנו מה זה מטורף באמת. קצב משחקים שלא נראו מעולם, כמות פציעות משוגעות, שעוד שנייה גם על זה אומר משהו. ועדיין, בואו, פרופורציות, מקום שני. נכון, פער 10, אבל מקום שני, בינתיים לפחות. שתי ניצחונות על מכבי תל אביב בעונה הסדירה, ואחד תיקו בפלייאוף. תיקו אחד בפלייאוף, סליחה. קמפיין אירופי טוב מאוד עם תוצאות, לדעתי, פי 10 יותר טובות מאלה שבחר השיג. לא קיבלנו 7 מרן, לא קיבלנו 6 מפיורנטינה. נכון, קיבלנו 4, אבל גם את זה הם לקחו בשיניים ב10 שחקנים בדקה 95. רכשים שלא הצליחו בתחילת העונה גרמו להתפשרויות, ואם יש או אין לדגו את הכלים, אני מוכן להתווכח עם כל אחד ואחת שיש את הכלים. אולי הם לא הכלים הכי אידיאליים בעולם, אבל הם טובים מספיק לתת פייט שווה לפיורנטינה וויה ריאל, הם מספיק טובים לארץ. ולראיה, שוב פעם, אנחנו עם שתי ניצחונות וטקו, מול מכבי תל אביב, הקבוצה הכי טובה, ואם אנחנו מספיק טובים לנצח את הקבוצה הכי חזקה היום בפער 10 נקודות מהליגה, הם מספיק טובים לנצח כל קבוצה בליגה. השאלה היא, אם השתמשו בהם תמיד נכון או לא. ויותר מזה, למכבי חיפה כרגע יש את הסגל לדעתי הכי יקר בהיסטוריה של המועדון. 28.6 מיליון אירו, כאשר חלאילי העלה משמעותית את המחיר שלו, אחרי העדכון שעשו באתר טרנספר מרקט. וכעת השווי שלו עומד על 5 מיליון אירו. עם ג'אבר, אלי מוחמד, שואו, רפאלוב, קינדה, סק, שון, פיינגולד, דניאל, קורנו. בואו, יש סגל טוב. נכון, אף אחד מהם לא מהכובשים הגדולים, אבל הכל עניין של התאמה, סגנון המשחק, לכלים שיש לך. ובכך אני חושב שנחלנו כישלון. ואני לא יודע אם בחר היה מצליח העונה טוב יותר מדגו. לדעתי האישית, אני חושב שהוא מצליח פחות. אז לפני שאתן את דעתי בנוגע לכמות הפציעות, אני רק רוצה לומר שכל מי שחושב שבחר יגיע והקבוצה תיקח עוד 3 אליפויות, חי בסרט. הנה אמרתי, מוזמנים לצלוב אותי או להמתין ולהיווכח בעונה הבאה, אם אכן בחר יוחתם, מה שכרגע נראה יותר הכיוון של המועדון. לבחר יש יתרונות ללא ספק בניהול הסגל. לדעתי האישית, לא מעט מזה היה בזכות המאמן שלו, והאנליסט, ווייזינגר, ובגלל זה גם היה לו קשה מאוד בכוכב האדום, כי הוא עצמו פחות מעורב. אוקיי, אחד הדברים. אתחיל מזה שבחר הוא פרסונה אדירה עם קבלות שאין לאף מאמן לדעתי היום בישראל. אבל ייתכן שחזרה של בחר, בלי צרפתי, לא תהיה טובה יותר מלהשאיר את דגו בעמדת המאמן. בחר היה הרבה יותר ראש בקיר מדגו, שלפחות מנסה לשנות ומודה בזה. אולי לא תמיד לטובה. אבל, להזכיר לכם, את ה-3-0 מול הפועל ירושלים שהוא התעקש, שאותה קבוצה שהכניסה אותנו לברוך, תוציא אותנו מהברוך, וזה רק החריף את המצב. או 3-0 מול מכבי תל אביב בבלומפילד, שנגמר 3 בנס, עם ההרחקה לדעתי של אבו פני ושל בחר. או לקבל 7 או 6 בליגת האלופות, כי הוא רוצה לשחק את הכדורגל שלו. ואלו הם דוגמאות רק מהשנה האחרונה שלו בקבוצה, מבלי לדבר על הישורת האחרונה שגם לא הלכה מזהיר, כמו הפסד נגד הפועל באר שבע 2-1 בפלי אוף, לצד כמובן תוצאות מטורפות כמו 5-1 על נתניה, 5-0 על הפועל ירושלים, ו-3-1 אפילו על מכבי תל אביב. אני כן חושב שאנשים נוטים לזכור רק את הטוב, כמו בחזרה לאקס או אקסיט. כשהוא או היא חוזרים, פתאום מבינים שהיו גם צדדים שפחות. פחות שותפו שחקנים צעירים, כי בחר לא מגיע לפתח שחקנים, הוא מאמן הישגי. ההופעות באירופה היו, לדעתי האישית, פחות מכובדות מהשנה, ועם כל הכבוד לקבל 7, לא מעניין אותי מאיזה קבוצה. חריגה ככל שתהיה, עם 3 חייזרים, זה עדיין לקבל בראש, וכנראה ששיטת המשחק לא הותאמה, או שלא התבצעו התאמות נכונות, הן מבחינת מערך, והן מבחינת סגנון המשחק. זה שהיו שם שחקנים שידעו לקחת את המושכות והיו ווינרים וסקוררים בנשמה כמו שרי ואצילי, די הצילו אותנו. לצד זה, צריך לומר שהיכולת של בחר להתנתק מרעשים, שנראה שהשנה היו רעשים פסיכים לגמרי, אבל לדעתי זה כבר פחות קשור לדגו, ויותר קשור גם לניסיון. אבל אז דגו הגיע, ופתאום יש פרוספקטים מטורפים שלא מקבלים דקה בעידן בחר. בטח לא בשלב הזה, ושוב, על הכל ניתן להתווכח אם זה לטובה או לא. מועדונים בארץ חושבים לטווח קצר, וזה חבל. הם רוצים אליפות כאן ועכשיו. מכבי חיפה חייבת לאמץ מודלים אירופיים, כמו זלצבורג, סן ז'לואז, ולעשות גם בהישגי וגם בפיתוח שחקנים, כמו שראינו. זה כסף לא מבוטל. מכבי פתח תקווה, למשל, היא ההופכי לזה. אותה לא נראה בכלל שמעניין הישגיות, על אף ההפלה לחצי גמר הגביע. אלא למכור שחקנים, שזה גם בסדר גמור. כי אם הם המשיכו ככה עוד כמה שנים, ועוד כמה מחירות מטורפות, וייתכן ויוכלו להתחיל להעמיד פה קבוצות חזקות, שיתמודדו גם על ההישגי. קרי הפועל ירושלים, שהיא קבוצה ללא כסף בכלל, שמצליחה עם מאמן שרץ שם כבר 6 שנים, לייצר כדורגל, לא רע. הם מוכרים לא מעט שחקנים, אנחנו קנינו מהם 2 שחקנים, ב1,700,000 לדעתי, או 1.5 מיליון, אירו. ושנה שעברה הם אפילו התברגו לפלייאוף העליון. אז אנחנו לא שם, נכון, אנחנו רוצים אליפויות. אבל עצם זה שמאמן במקום שני עם 6 משחקים ללא ניצחון, מתחיל להרגיש את חוד התער על הצוואר, גורם ויגרום למפלות הרבה יותר גדולות. כמו למשל הלחץ שלו להשאיר את פיירו 40 דקות אחרי שזה טען שיש לו מתיחה, להחריף לו את הפציעה, או לשחק עם רפאלו בכל משחק מבלי מחשבה ולשחוק אותו, במקום לתת לו את ה-30 דקות שלו לשתף אותו במשחקים הגדולים יותר, כמו היום. ככה לדעתי דגו יכל להרוויח אותו הרבה יותר, ולא לקבל את ליאור בירידה משמעותית בחצי השני של העונה. וכמובן, כמו שאמרתי, לתת ליותר שחקנים לשחק ברוטציה כדי לקבל אותם בשלב הזה של העונה עם כושר משחק, ושלא ישחקו 1-6 או יותר משחקים. אז זה עניין של ניסיון, ואני כן מאמין שאם היו ממשיכים עם דגו עוד שנה, שנתיים, היינו רואים פה קבוצה אחרת לגמרי. אבל לא תמיד יש את הזמן לחכות. ואני צופה ששנה הבאה תהיה עוד שנת בנייה. אני צופה א', שלא מעט יעזבו, וגם לא מעט יעזבו, בעיקר זרים, וגם כמה ישראלים, כמו גוני למשל, שלדעתי הוא הפספוס הכי גדול של מסי, כי הוא טוב בכל אספקט במשחק מקסי. שוב, דעתי האישית. וכל זה בלי להתייחס להתנהלות המועדון השנה, שלצד דברים נפלאים ומרגשים מאוד שהיא עשתה, עשתה גם לא מעט טעויות בהתנהלות הכללית. בהודעות שהוציאה אחרי הורדת הנקודות, ובעוד דברים שנכון היו שהיו מתנהלים בצורה אחרת. אז אני מניח שאחרי המשחק היום, זה ייסגר בשבועות הקרובים, ותצא הודעה רשמית של המועדון בנוגע למינוי. ואז אחרי שזרקתי את הדלאפ ואת הרעיונות, ואני מקווה שהעליתי כמה נקודות למחשבה, נעבור בשעה טובה לדבר. לסיכום המשחק. אז אחרי המשחק מול נתניה, דגו הוציא מהסגל את לוסובוי וקאסה, שאפילו לא התלבשו. עשה 2 חילופים. לדעתי האישית, כי באמת פחד שוב פעם לקלקל את המשחק. והפעם, זה דווקא בא לרעתו. אז 1-1, בכל זאת, צריך לקחת בחשבון. 1-1 מול מכבי תל אביב, כשכל קבוצה כאילו נתנה ליריבה מחצית אחת לשחק בה, כשהשנייה מבוטלת לחלוטין. מכבי חיפה סוף סוף עם 15 בעיטות לשער במשחק, מה שלא ראינו ממנה המון המון זמן, אחרי 3 בעיטות בלבד במחצית הראשונה. שליש מהם אגב, למסגרת. סיימנו עם 64.5% החזקה בכדור, ומחצית שנייה באמת טובה. לא טובה מאוד, אני מסכים לגמרי. היכולת ההתקפית שלנו היא גמורה והיא מסתמכת על היכולת של חלילי להוציא בעיטה. אנחנו רואים גם עד כמה עמדת החלוץ היא קריטית, ועד כמה דין לו בכושר וחמד הרבה מעבר לשיא. מי שהזין לפרק ההכנה ויתכן ולא הסכים איתי בנוגע לחשיבות של ון אוברים, אמרתי ואני חוזר ואומר שהוא השחקן הכי משמעותי בסגל של מכבי תל אביב. לא מילסון ולא זהבי ולא אף אחד אחר. הכל סובב סביבו, וכשהוא לא נמצא, מכבי תל אביב מתפרקת ולא מתפקדת. אז על פניו, לפי ערוץ 5, עלינו עם הרכב של 4-2-3-1. בפועל, דגו עלה עם הרכב הגנתי יותר. מאוד מזכיר את מה שהצעתי בפרק ההכנה, ועלה במערך של 4-3-2-1, שבז'רגון המקצועי נקרא עץ חג המולד. כאשר כיוף בשער, קורנו, שון וסק ודניאל בקו האחורי, סייף בימין, ג'אבר באמצע ואלי בשמאל, מעליהם רפאלו וחלילי ודין בחוד. בדיעבד, ייתכן ונכון יותר היה למקם את אלי בימין וסייף בשמאל, כי השילוב שלו עם קורנו טוב יותר, ואלי קצת פחות התקפי מסייף. מכבי עלו במערך של בין 4-5-1 לבין 4-2-3-1, כאשר קניקובסקי משנה את העמדה בין ליישר קו עם ון אוברם לבין ליישר קו עם פרץ. בשלוש דקות הראשונות, באמת ששמחתי, חשבתי שאנחנו שוב פעם תוקפים חזק ושחיפה התעוררו. דגו בתחילת המשחק ניסה להאביס את קו ימין שלנו. אלי הגיע הרבה פעמים ימינה, ושמאל שלהם כמובן, לקרקע את מילסון. בעשר דקות הראשונות היה אפשר לראות את התנועה שדיברתי עליה גם בהכנה של זהבי אחורה כדי לפנות שטחים לכניסות של שחקנים. הוא עשה את זה אגב גם אחר כך, אבל בעשר דקות הראשונות זה ממש היה בולט. וכניסות של שחקני קו שני, וגם אלי וגם סייף לחצו את מילסון והלצו את מכבי תל אביב ללכת יותר מצד ימין. ורק בדקה 12 הוא נשאר לבד מול דניאל ועבר אותו, ואגב אני לא בטוח בכלל אם הוא היה עושה את זה לפיינגולד. דקה שישית, שון משחרר ביתה בימין שפגע בקורה, וצריך לומר את זה, שון באמת היה במשחק אדיר עם קורה, משקוף ובישול. שתי דקות מאוחר יותר, שוב פעם נייח. כדור חופשי שבאמת לא הבנתי את התרגיל שלנו ואת סדרי השמירה. היה נראה שכל קו ההגנה שלנו מאחר בהליכה אחורה, ומה שקרה בסוף זה שקני סייף שניסה להרחיק, סיים עם בישול לאירן זהבי, כאשר פשלת המשחק הוא כיוף, שמאבד השיווי משקל עם עבודת רגליים לא נכונה, משאיר את זהבי במצב כנראה היחידי שהוא יכול לכבוש מהם בימים האלה, וזה מול שערק או פנדל. אחרי הגול עברנו למערך הרבה פחות יעיל, כאשר חלילי עולה לשחק לצדין, והמערך היה בערך 4-3-1-2. אני אומר פחות יעיל, כי זה החליש לנו את האמצע ונתן את המשחק למכבי תל אביב, למרות שלפי אתר המנהלת במחצית הראשונה היינו עם 60% החזקה בכדור, מה שלא כל כך תואם את מה שאני ראיתי, אבל ייתכן והטעות היא שלי. בכל אופן, מה שזה עשה זה ייצר הרבה פחות תנועה, ודיברתי על זה מזמן, לפני הפציעה של דין. התנועה שלו אוף דה בול, מה שנקרא, היא רעה מאוד. מוזמנים לחוס עליי, מוזמנים לחלוק עליי, אבל לדעתי הוא פשוט לא קורא נכון את המשחק. ובמקום שילך אחורה כמו זהבי למשל, לפנות שטחים לחלילי, מה שקורה בפועל הוא נשאר דבוק ומפריע. לדוגמה, דקה 43, כל המערך הקדמי, אגב, של מכבי חיפה היה סטטי, כאשר חמישה שחקנים פשוט אישרו קו וחיכו לכדור. אף אחד מהם לא ניסה למשוך את המגינים החוצה בתנועה לאחור או תנועה לצדדים. הזוי בעיניי. בכל מקרה, היה נראה שגם כמות עיבודי הכדור של חיפה הייתה מטורפת במחצית הראשונה, ויותר מזה, הפער באחוזי ההצלחה בתיקולים היה אסטרונומי, כשלתל אביב היו 73% ולמכבי חיפה 47% הצלחה. אני חושב שכולנו יכולים להסכים שבמחצית הראשונה, מכבי תל אביב פשוט רצו יותר. סק, למשל, אולי היה ביום לא הכי טוב שלו בלשון המעטה, אבל בלם שני כדורים של גול, אחד בקרוס בתחילת המשחק והשני כשבלם ביתה, וכמובן הביתה של דוד זאדה שאלי לא סגר אותו טוב ופגעה במשקוף. לקראת סוף המחצית הראשונה, ון אוברם נפצע ומוחלף, ותחילת המחצית השנייה, דגו מגיב טוב מאוד ליציאה של ון אוברם ועובר ל-4-2-3-1 קלאסי, כשהמאצ'אפ בין ון אוברם לרפאלוב, שלרוב נגמר עם היד של ונובר עם על העליונה, במחצית השנייה ראינו שרפאלוב הרבה יותר חופשי. כי דן ביטון, שחקן קדמי יותר ופחות טוב לדעתי בעמדה האחורית מזה שיצא. כבר בדקה 53, ג'אבר, שגם היה במשחק לדעתי מצוין, משתחרר בין שלושה שחקנים, מוסר לרפאלוב שמכניס כדור אדיר לדין, שלפני הפציעה ייתכן והיה כובש. אבל הכתיע את זה, ודקה 58, סייף מגיע לעמדת ביתה, מכניס כדור חזק שהיה אמור להגיע לחלאילי, ודין, כמו בלם אדיר, מרחיק את הכדור. מכבי תל אביב הייתה נראית בפניקה, והדרך שלהם לגרום למכבי חיפה לאבד את הראש היו קטנות בסגנון הפועל באר שבע. כשבדקה 61 ליאור לגמרי איבד את הראש אחרי שסבורית בעט בו ללא הכדור, משהו אגב שבקלות יכל להיגמר בכרטיס אדום, אבל היא גם שינתה את המשחק בזה שרפאלוב עבר בין השחקנים והטריף אותם ואמר שהמשחק הזה הם הולכים לנצח. ואז גם התחיל איזשהו חרבו דרבו של עוד 4 דקות, שבהם גם אלי ונחמיאס קיבלו צהוב אחרי התגודדות של כל השחקנים, והנראה כמו התחלה של קטטה. אחרי זה, כן הצלחו לחזור להתפקס דקה 70, אחרי שכמה דקות לפני זה קיבל קצירה שבקושי עמד על הרגל, הצלחו להחזיר כדור מנייח, סק מוריד לדין, שהעביר לשון, שהכין לחלאילי, שבקושי התייצב על הרגל, וניתן לראות שהוא אפילו כשהוא עמד על רגל ימין ובעט בשמאל, הוא נפל והצליח להכניס קבע 1-1. אחרי זה המשכנו לנסות, אבל נגיחה של סק לידיים של משפטי, נגיחה של שון למשקוף, ולא מעט ניסיונות, חלקם מאולצים מדי, כמו כדרור מיותר של חלאילי דקה 87, או שסק יוצא עם כדור ומאבד בדקה 92, אלי שמגביה כדור בדקה 94 לידיים של משפטי במקום לשחק פשוט, ויד מיותרת של ליאור בדקה 95-6, ולא הצלחנו לממש את היתרון הזה. היה נראה שדגו שקוע יותר מדי במשחק ושכח לבצע חילופים, או שהוא היה בכזה פחד שיאבד שוב את המשחק, שהפעם הוא עשה שתי חילופים בלבד, ואמרתי, זה היה לרעתנו. דווקא במשחק הזה, שאפילו במקום דין, הייתי מכניס את בן שימול, כדי לייצר המון תנועה בחלק הקדמי וחילוף, מתבקש לאלי שהיה במשחק מאוד מפוזר ופחות טוב עם גוני או שואו. דגו גם בפניקה, הוא לא יודע בזה, אבל הוא נראה שהוא הגיע למשחק היום אקסטרה זהיר ואקסטרה מפוחד, ואם ון אוברם לא יוצא, אני באמת לא יודע אם היינו משווים. אז ניצחון היה יכול לתת למכבי תל אביב מכה לא קטנה לפני המשחק מול באר שבע, שרואים שהם קבוצה לא חזקה מנטלית. קבוצה טובה עם שחקנים מוכשרים, אבל ברגעי קושי הם לא מתפקדים, במיוחד כשוון אוברם ייתכן וסיים את העונה. כשיש עוד 3 נקודות במשחקים בינינו, ועכשיו מעבר לזה שמכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה לאבד עוד נקודה אחת, ואם לא ננצח במשחק הבא מול סכנין, ואם מכבי תל אביב לא יפסידו מול באר שבע, לדעתי התחילו לתכנן את העונה הבאה מוקדם מהצפוי. אז מבלומפילד בחזרה למקום מקדשנו סמי עופר להכנה למשחק מול סכנין. בני סכנין שנמצאת במקום השישי בפלייאוף העליון, וזו קבוצה שממש לא הייתי מזלזל בה, בטח אחרי המשחקים האחרונים שלנו. עם אבו ניל בשער שהציל את סכנין מספיגת כל כך הרבה שערים, לדעתי מדובר בשוער מעולה, מאוד מזכיר את כיוף, עם אינסטינקטים טובים, שוט סטופר אדיר, אבל חלש בכדורי גובה. למשל, התגוננה המון נגד מכבי תל אביב, וגם מבקיע ראשונה, שער שנפסל בצורה נוראית ומזעזעת, אחרי שקניקובסקי הכשיל את עצמו. ובכך, קצת שבר את סכנין שספגה שני שערים, אבל עד דקה 89 הם הצליחו לשמור על שער נקי. ובמוצש, הפועל חיפה, שהייתה ביתרון של 1-0, סכנין עלתה במחצית השנייה ונראתה פשוט אש, וניצחה 2-1 ובצדק. הם צופפו את מרכז ההגנה כמו שקבוצה שמתגוננת יודעת לעשות, ולסכנין יש יכולות הגנתיות לא רעות, והם גם כמעט לא מפסידים. צריך לומר את זה, שעד המחזור הזה הם בין 4 הקבוצות שהפסידו העונה הכי מעט, ועם מספר הפסדים קטן מזה של הפועל באר שבע. שנמצאת במקום השלישי. אבל היא גם קבוצה שכמעט לא מנצחת, ונמצאת עם 8 ניצחונות בלבד, והיא עם כמות הניצחונות הכי קטנה בכל הפלייאוף העליון. היא בעלת ההתקפה הכי חלשה בפלייאוף העליון, ואחרי היום, ההגנה שלה במקום הלפני האחרון בפלייאוף העליון. בסיבוב הראשון, כמו שאמרתי בפרק הפתיחת הפלייאוף, נפגוש את רוב הקבוצות בבית. כך גם את סכנין, ובסיבוב השני, כמעט כל המשחקים שלנו, למעט מכבי תל אביב והפועל חיפה, יהיו בבית. בגדול סכנין עומדת על 29% הצלחה, מאזן הניצחונות אל מול סך המשחקים, ולדעתי זו תעודת עניות לליגה שקבוצה עם כאלה אחוזים נמצאת בפלייאוף העליון. אבל מאז החזרה בדצמבר לדעתי סכנין ניצחה בבית פעמיים בלבד, ויש לה סך של אולי 3 ניצחונות בבית, מול הפועל ירושלים אי שם בעולם אחר בספטמבר, עוד אחד על ביתר ירושלים, ובמחזור האחרון על הפועל חיפה. רוב הניצחונות שלהם היו דווקא בחוץ, וגם הטקו שלהם מול מכבי חיפה היה בסמי עופר. אז זה עוד נקודה להיזהר מנה. הם קבוצה מאוד טובה בחוץ. כשמלך השערים שלך עם 4 שערים אולי נוטים לזלזל בך מעט, כי בכיבושים עד כה הם לא הבריקו. אבל מוחמד שקר, טאג'י, דור חוגי, פאון, זי אחמד, אלו הם שחקנים מהירים, ומי שלא מהיר, סופר חכם. יש להם איך להכניס כדורים, איך לשלוח להם מתפרצות, ואם הם ראו את המשחקים האחרונים של מכבי חיפה, הם יודעים שגם אנחנו לא בתקופה של הבקעות. אנחנו בועטים כמעט 50% פחות לשער מהממוצע העונתי וסופגים פי 3 במשחקים האחרונים אל מול הממוצע העונתי. מבחינת כיבושים, אנחנו עומדים על בערך 60% פחות כיבושים, כאשר סכנין בירידה אפילו גדולה יותר, והיא בירידה של 74% כאשר הבקיעה 3 שערים ב5 משחקים וספגה 4. אז מבחינת מערכים, סכנין החליפה מספר מערכים ב5 המשחקים האחרונים, כאשר הם עלו עם 4-2-3-1, 4-4-1-1 ו-4-3-3. רוב המערכים שלהם הם בסגנון של 4-2-3-1, עם קו 4 הגנתי, שני קשרים אחוריים, פאון ועוד שתי שחקני קו כמו מוחמד שקר, זאי אחמד, ספינלי בחוד. אנחנו עומדים על בערך 60% פחות כיבושים, כאשר סכנין בירידה אפילו גדולה יותר, והיא בירידה של 74% כאשר הבקיעה 3 שערים ב5 משחקים וספגה 4. אז מבחינת מערכים, סכנין החליפה מספר מערכים ב5 המשחקים האחרונים כאשר הם עלו עם 4-2-3-1, 4-4-1-1 ו-4-3-3. רוב המערכים שלהם הם בסגנון של 4-2-3-1, עם קו 4 הגנתי, שני קשרים אחוריים, פאון ועוד שתי שחקני קו כמו מוחמד שקר, זאי אחמד, ספינלי בחוד. מבחינת בלמים, סוטריו וחילו פותחים לרוב במשחקי הליגה, כאשר ברוטציה נמצאים גם גנטוס ובן חמו. לא מן הנמנע שאחד מהם יצטרף לצמד הבלמים לקו 3, ואפילו הייתי מצפה לזה. גנטוס גם יכול לפתוח בקו ימין כמגן כנף, בקו 5 או בקו 4, או דרוויש, אם יבחרו למקם אותו בקו 3, וההכנסה של גנטוס למרכז, כמו שאמרתי, במקום בן חמו. כמובן שלא הזכרתי עד עכשיו את אבו ניל בשאר. בקישור ההגנתי יש את סייר טאג'י ואת אומאונגה או אל מקייס שלרוב משחק, אבל לדעתי הם יפתחו עם אומאונגה שהוא קצת יותר חזק ומהיר מאשר אל מקייס. בשלישייה הקדמית ניתן למצוא את פאון באמצע, זאי אחמד ומוחמד שקר שמאפשרים שחקן חכם במרכז, שגם אגב יורד לסייע לצמד הקשרים ההגנתיים, וצמד שחקנים מהיר וחזק שתפקידם לסייע לקבוצה לצאת למעברים מסוכנים. וזה בעצם המשחק שלהם בין 4-3-3 ל-4-2-3-1. התנועה הזאת של פאון אחורה להצטרף לצמד הקשרים האחוריים, סליחה. אז לשלישייה הזו, מאלה שהזכרתי של פאון, זאי אחמד ומוחמד שקר, יש יחד 7 שערים ו4 בישולים. אליהם תכניסו את דור חוגי שמשחק חלוץ, מאחורי החלוץ, או במשחק האחרון אפילו כנף שמאל, עם 4 שערים ובישול, ואת תדסה עם 3 בישולים. זה אומר שיש לסכנין את 3-4 חילופים האלה, שהם מסוכנים, והם game changer. הם יכולים לשנות את המשחק, ולא הייתי נח על זרי הדפנה, גם בהובלה של 2-0 מולם. בחוד ניתן למצוא את ספינלי ארגנטינאי עם שני שערים, במשחקים שראיתי אותו, לא התרשמתי במיוחד, ולדעתי חוגי בדרך כלל טוב יותר. אבל בכל זאת, שחקן שרק הגיע בחלון החורף, ואולי צריך לתת לו קצת זמן. הוא שיחק 391 דקות בינתיים, ממוקם במקום השלישי, יחד עם עוד שחקנים עם שני כיבושים, אז גם אם לא התרשמתי, אני לא בן אדם שמזלזל בשחקנים, והייתי שם לב ליציאות של סכנין למעברים. עכשיו, אני לא יודע כמה סכנין מבקיעים מנייחים, אבל במחזור האחרון הם הבקיעו מביתה חופשית מ-25 מטר של תדסה, אבל בפורמט האנליסטים של רפאל קבסה נאמר ש-30% מסך השערים שמכבי חיפה ספגה השנה הם בנייחים, וייתכן והאחוז הזה עלה אחרי היום. זה בעיקר בגלל העובדה של השמירה האזורית בקרנות שנבנתה על פיירו, סק ועוד שחקנים גבוהים שהתמקמו וירתו כדורים. עצם זה שמכבי חיפה המשיכה עם אותו מערך כשהשחקנים האלה לא נמצאים, היא תעודת עניות לדעתי למי שמתפקד על זה. מול הפועל חיפה אגב הם עלו במערך של 4-4-1-1, ולאחר שספגו שער במחצית הראשונה, עלו במחצית השנייה עם לחץ גבוה מאוד אפקטיבי, ולדעתי הם עברו ל-4-3-3 או 4-2-3-1, שבגדול זה כמעט אותו דבר, כאשר גודווין נכנס במקום גנדה, ובאמת כמה דקות לאחר מכן הם הבקיעו את שער השוויון. קצת אחרי הגול, ספינלי הוחלף בחורי, קשר במקום חלוץ, וגודווין צ'ינמרם, גודווין נקרא לו, שחקן צעיר ניגרי, עלה לעמדת החלוץ, ואם אתם לא מוצאים אותו בטרנספר מרקט, זה בסדר, הוא מופיע תחת הקבוצה של, עד גיל 19 שלהם. הוא רשום בקבוצת הנוער, זה המשחק לדעתי הראשון שלו בבוגרים. דור חוגי המשיך בקו שמאל, ותדסה המשיך באמצע, עד שהוחלף על ידי אייש, שעבר לשחק באגף. חלק לא מבוטל מהחילופים של סכנין היו התקפיים. הוכנסו שני חלוצים, קשר שיאפשר לפאון ללכת לשחק קצת יותר למעלה, כי הוא שיחק כקשר הגנתי, והאנרגיות שהקבוצה עלתה איתם למחצית השנייה היו מטורפות. הם היו ראשונים לכל כדור, נלחמו, וגם הגול השני, כמו שאמרתי, היה כתוצאה מלחץ ונחישות, ונחישות היא מילה שלא ראינו ממכבי חיפה הרבה לאחרונה, בליגה לפחות. אז אם זה מה שיהיה מולנו, באמת אני אומר, אני לא יודע. אבל אני צופה שיגיעו להילחם. כמו שאמרתי, הקרב בין ריינה לסכנין הוא על יוקרה. ולפעמים זה כל מה שאתה צריך כדי לתת פייט שלא מבאש פייט האליפות. בטח אחרי שריינה ניצחה את הפועל באר שבע ואת מכבי חיפה. ולזכותה, תוצאות לא רעות בכלל מול הגדולות. אז אני מאמין שמולנו ימשיכו באותו מערך וינסו לנצל את ההופעות האחרונות של מכבי חיפה, יעמידו חומת שחקנים צפופה ואגרסיבית שתנצל לדחוק בנו, להמשיך להגיע לאגפים, והם עם שחקנים מהירים וחזקים יבנו על מתפרצות ועל האובר רצון של מכבי חיפה לנצח לפעמים עם קצת פחות מחשבה. אז אנחנו קודם כל צריכים להגיע רגועים למשחק, לעבוד על תבניות ההתקפה שלנו שכמעט לא קיימות במשחקים האחרונים. לעתים זה נראה באמת שאין שום דבר מתוכנן והכל מקרי. חייבים להתאים את סגנון המשחק לאותו חלוץ שמשחק. דין הוא שונה מחמד ששונה מפיירו, ואנחנו חייבים ללמוד לשחק גם עם חלוצים אחרים שיש לנו. לחזור לצירופים באמצע. שחקן כמו ג'אבר בהחלט מוסיף לנו המון המון כוח ויכול לבצע כניסות מקו שני. שחק כדורגל רגוע, אבל גם תכליתי. ובשביל זה, כמו שאמרתי, צריך את החלוץ ולהתאים לו את סגנון המשחק. לבצע פעולות אקטיביות של תנועה שהייתה מאוד חסרה לי בתקופה הזו. כמו של שחקנים, כמו שאמרתי, לפנות לשחקנים אחרים את האפשרות לבצע פעולות. כמו התזוזה של ג'אבר לחלאילי נגד ריינה, או של פיינגולד עם חלאילי במשחק אחר. בסוף, הכל יתחיל ויגמר ביכולת של השחקנים שלנו להניע את עצמם, להטריף את עצמם במהלך המשחק. היום, עד כמה שהפעולה, כמו שאמרתי, של רפאלוב הייתה בזיזה בהתנפלות על סבורית, מה שקרה אחר כך הפכה את המשחק, שהוא עבר בין השחקנים ופשוט הטריף אותם. מאמן יכול להתוות דרך, הוא גם יכול לעשות טעויות, להוציא שחקנים חשובים ולשבור מערכים, אבל בסוף, רוח הלחימה שלהם והמחויבות שלהם למועדון, הם אלו שיקבעו אם ננצח או לא. ולסיום, אחרי התצוגה אתמול של הפועל באר שבע, אני מאוד מקווה שהם יגיעו במטרה לנצח את מכבי תל אביב, או שלפחות יעשו לחיים לא קלים בכלל, גם בלי לופז שהוא הורחק בסגל. כי לאחר מכן, אנחנו נפגוש אותם בסמי עופר, מה שתמיד, תמיד, הופך להיות משחק חם, ללא קשר למאבקי האליפות. אז שוב תודה לכל מי שנשאר עד עכשיו, כמו בכל פרק, שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון ואשר הם ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, החי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, ושלא נדע יותר מלחמות, והכי חשוב, יאללה, תנצחי כבר מכבי.